שלום לכם מאזיני השור והדוב. הפודקאסט הזה הוא פודקאסט פיננסים מעולה. אבל חשוב לנו להדגיש שהוא לא מהווה תחליף לאף ייעוץ או המלצה או כל דבר מהסוג הזה. בשביל זה, תלכו לייעוץ מסודר.
60 שניות בכלכלה, זה לא... זה גם כל כך פשוט שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה... בלי לדעת.
We believe in the importance of fundamentals in our economy.
In a few minutes, I'll ring the bell so trading can begin.
השור והדוב. עם גת מגידו. מבית All In. הבית של הפודקאסטים.
שלום לכולם, מאזינים ומאזינות יקרים שלי. אנחנו בפרק מספר 91 של פודקאסט השור והדוב. אני גת מגידו, אני 20 שנה בשוק ההון, היום שותפה ומנכלית של בית ההשקעות פינסה קפיטל, והפעם התכנסנו כדי לספק לכם עדכון שוק, נקווה שלא ארוך מדי, על כל מה שמתחולל בשווקים בימים האחרונים. אז אם בפרק בשבוע שעבר דיברתי על זה שוב ושוב, שכל המשקיעים בהמתנה לשני באפריל, למה שטראמפ קורא יום השחרור של אמריקה, כהגדרתו. הכרזת המכסים על מדינות העולם השונות. אבל עכשיו כולנו נסכים שכל יום השחרור הזה די מוציא את החשק, ולמה היינו צריכים את זה בכלל? אז בואו נתחיל מהסוף. קודם כל, אין ספק שטראמפ הפתיע את המשקיעים עם הטלת מדיניות מכסים גבוהה בהרבה ממה שציפו. הציפייה הייתה לאיזשהו ממוצע של 10%, אולי קצת יותר, בפועל מדובר על מכסים הרבה יותר גבוהים, סביב ה-20% בממוצע, אבל עם שונות מאוד גבוהה, תכף נתייחס ברמת המדינות. היעדים של טראמפ על פניו מוצרים. הוא מעוניין להקטין גירעונות סחר על ידי העברת ייצור לארצות הברית. צריך להגיד, גירעון הסחר של ארצות הברית הוא בסחורות, ולא בשירותים, ולשם בדיוק הממשל מכוון. ארצות הברית בדרך כלל מציגה עודף סחר בשירותים, להבדיל מהגירעון המשך שלה בסחר בסחורות. ארצות הברית היא יצואנית חזקה של שירותים טכנולוגיים, של שירותי ייעוץ, של שירותים פיננסיים ועוד. ובעצם העודף בסחר בשירותים מקזז חלקית את הגירעון הגדול בסחר בסחורות, אבל הרוב הוא אינו מספיק כדי לפצות עליו במלואו. וזה מה שמוביל לגירעון כולל במאזן הסחר של אמריקה. אבל הדבר הזה מעלה כל מיני שאלות, כמו למשל, אם שוק העבודה בארצות הברית בתעסוקה מלאה, אז למה בכלל צריך לייצר עוד משרות חדשות? איך הדבר הזה הולך לעבוד? והאם בכלל זה הגיוני לייצר סניקרס או מוצרים מתעשיית האופנה בארצות הברית? מה, יפתחו מתפרות? ואולי בכלל טראמפ רוצה לטפל בגירעון ובבעיות הכלכליות שלו מול הסינים. ובעצם כדי לגייס את שאר מדינות העולם לטובתו, הוא בוחר במדיניות מכסים אימתנית, מטיל אותה על כולם ובעצם גורם להן לבחור צד. מה שבטוח ששוקי המניות הגלובליים החלו לרדת בחדות כבר ביום חמישי, המשיכו בכך בשישי בהובלת הבורסה האמריקאית, אבל כל הגיאוגרפיות והבורסות בשאר העולם מצטרפות עם ירידות חדות, והאינדיקציות כרגע הן להמשך הירידות, לפחות כמו שזה נראה למי שמסתכל על המסכים בזמן אמת. בין אם השוק ימשיך לרדת או יעצור להתנחתה, או אולי אפילו יחזור ויתקן, במפת האירועים, כפי שהיא נראית כרגע, אי הוודאות בשמיים, והתנודתיות בטווח הנראה לעין כאן כדי להישאר. אז לצד המימושים החדים והמהירים מאוד בשוקי המניות הגלובליים, קיבלנו ריצה מהירה לנכסים הלא מסוכנים. במקרה שלנו, אגרות החוב הממשלתיות בארצות הברית. ריצה שבאה לידי ביטוי בעליות המחירים באג"ח הממשלתי בארצות הברית. עכשיו אני מזכירה שוב, כשמחיר איגרת החוב עולה, הריבית הגלומה באיגרת החוב יורדת. זה מה שאנחנו, אנשי המקצוע, קוראים לו ירידת תשואות. זה קרה בעוצמה מאוד גדולה בימים האחרונים, כחלק מהורדת הסיכון של המשקיעים, וחיפוש אחר קרקע יציבה, שאפשר להרוויח בה אפילו כסף, אבל בטח להיות מוגנים מירידות, בימים של ירידות חדות. עד שבוע שעבר, בכל פעם שדיברו על המכסים של טראמפ, היו דאגות בקרב המשקיעים לגבי העובדה שהמכסים יגרמו לעליית מחירים. אבל כעת, בנוסף לחשש של המשקיעים מעלייה באינפלציה בעקבות המדיניות, שכמו שאמרנו, מפתיעה למעלה, זאת אומרת, הערכות לאינפלציה אפילו עולות, וזה כמובן יקשה על הבנק המרכזי להפחית ריבית, אנחנו רואים גם זינוק בחששות של המשקיעים למיתון כלכלי בארצות הברית ובכלכלה הגלובלית בכלל. תחשבו על זה ככה, מכסים מדכאים את הקצאת גורמי הייצור היעילה. כל מי שלמד תואר ראשון בכלכלה יודע שלייצר בווייטנאם זה זול יותר ויעיל יותר, ושאם נייק תקים מפעלים ותייצר בארצות הברית, התוצרת שלה תתייקר, אפילו בהרבה. כנ"ל אם אפל תעביר את המפעלים שלה לארצות הברית, מחירי האייפון יזנקו. ואז נשאלת השאלה, האם הצרכן ימשיך ויקנה? הרי בוודאות הביקוש יפחת, אולי אפילו יצנח מאוד, וככה נוצרת ההאטה כלכלית ואולי אפילו מיתון. ומזה בדיוק המשקיעים חוששים, זעזוע כלכלי לסדר העולמי. בוא נדבר רגע על המכסים שהוכרזו עד כה. אז קודם כל, מכסים מינימליים של 10% על כל היבוא לארצות הברית, החל מהחמישי לאפריל. בנוסף, טראמפ הכריז על מכסים הדדיים, על שותפות הסחר ועל סין, בפרט, כאלה שיש להן גירעון סחר עם ארצות הברית. ואלו ייכנסו לתוקף ב-9 לאפריל. אגב, הם אמרו, יש פה שבוע לנהל מסע ומתן, בוא נהיה רציניים, לנהל בשבוע מסע ומתן עם כל כך הרבה מדינות, על אירוע כל כך מורכב, רק הגיוני להניח שזה ייקח זמן, אבל המכסים אמורים להיכנס לתוקף. סין היא הנפגעת הקשה ביותר, עם מכסים שיגיעו עד ל-54% במצטבר. בנוסף, תם עידן החבילות הקטנות, חבילות עד $800 שהיו פטורות ממכסים, כעת גם הן תחת המכסים. סין הכריזה בתגובה שתטיל מכס נוסף על ארצות הברית של 34%. גם בשאר המזרח מכסים גבוהים, עם יפן עם 24% והודו עם 26%, טיוואן עם 32% ווייטנאם וקמבודיה עם 46%. אין ספק שהמכסים הללו יקשו מאוד על חברות גלובליות למצוא לאן להעביר את המפעלים שלהן. מי שיצאו יחסית בזול זה בבריטניה, גם בישראל הוטל מכס של 17%, לפי מה שמדברים, יש היום פגישה בין ביבי לטראמפ, אולי הם ימצאו פתרון גם למכסים על ישראל, ומדינות כמו ברזיל ואוסטרליה עם עודף סחר על ארצות הברית, מולן אין מכסים. בנוסף, צריך להגיד צבע המכסים הזה לא כולל שבבים ותרופות ופלדה ואלומיניום, אשר צפוי שיגיעו בהמשך. אז תגובת השווקים בסוף השבוע מיירה מאוד לבוא, באמת בגלל גודל ההפתעה. שוק המניות המקומי גם הוא הגיב בירידות. אם אנחנו מסתכלים, ה-S&P ירד רק ב-5-6 בסביבות ה-11%, הנאסדק דומה, הראסל, המדד של המניות הקטנות בארצות הברית, ירד קצת יותר, וגם מתחילת השנה אנחנו מדברים על ירידות דו-ספרתיות משמעותיות, ושווקי אירופה הצטרפו לירידות, והיום, אנחנו ביום שני בבוקר, אנחנו רואים גם את המזרח, שבגלל שלא היה יום מסחר ביום שישי, גם המזרח, בירידות מאוד חדות, גם בסין, גם ביפן, בורסה טונג קונג, באמת אף אחד לא נשאר יבש בגשם הזה שיורד. השוק המקומי ביום חמישי עוד הגיב במתינות, אתמול ירד, היום ממשיך ויורד, כי כשהגשם יורד, הוא יורד גם בבורסה המקומית, ובאמת שאין כל כך דרך לברוח מזה, למרות שצריך להגיד, כרגע, כמו שזה נראה, השוק המקומי יורד פחות והוא מתממש, אבל במידה פחותה. גם בשוק אגרות החוב יש מצד אחד עליות במחירים של האג"ח הממשלתי המקומי, עוד דוגמה לריצה לנכסים הבטוחים, אבל באג"ח הקונצרני, ודיברנו פה רבות על המרווחים שהצטמצמו, אותה פרמיית סיכון שהמשקיעים מבקשים על לעבור מאג"ח ממשלה לאג"ח של חברה, אז אותו מרווח שהצטמצם בימים האחרונים נפתח, ויכול להיות שגם ימשיך להיפתח, זה כמובן תלוי גם בפדיונות של הציבור, שכרגע נראים יחסית מדודים. המשמעות של הדבר הזה, שהמשקיעים באג"ח החברות מבקשים בעצם יותר ריבית להמשך. בעצם אם תסתכלו מתחילת השנה, שוק החוב בישראל חיובי, גם בממשלתי, אפילו בקונצרני, אבל בחודש האחרון ראינו פתיחה של מרווחי אשראי בשוק הקונצרני, בעוד שבאגרות החוב הממשלתיות ראינו רווחי הון. שוב, המשמעות של הדבר הזה זה פיצוי גדול יותר שהמשקיע יקבל קדימה כדי להשקיע באג"ח החברות. וזו נקודה חשובה. תמיד תזכרו שיש מתמטיקה מאחורי השקעה באגרות חוב. ברגע שמחיר איגרת החוב יורד, במידה ותחזיקו אותה לפדיון, החברה בעצם תשלם אחרי ירידת המחיר, אתם מקבלים נקודת כניסה יותר נוחה, שהריבית הגלומה בה גבוהה יותר. יש בעצם יחס הפוך בין מחיר איגרת החוב לריבית שמגלמת איגרת החוב. וכשהמחיר יורד, הריבית קדימה גבוהה יותר ואטרקטיבית יותר. וכשהמחיר עולה, עקב ביקושים לאג"חים, כמו שקורה באג"ח מדינה, אז הריבית קדימה, אותה תשואה שוטפת שמוצעת למשקיע, הולכת ופוחתת. שימו לב לסיפור הזה, כי כמה שהבנקים המרכזיים כרגע בוחרים לחכות בדגש על הפד, בכל יום שעובר אנחנו מתקרבים יותר להפחתות ריבית, גם אם זה ייקח יותר משאתם או אני מצפים, השוק לוחץ ורוצה הפחתות ריבית. אז אם בבנקים מרכזיים עסקינן, תגובת הפד ביום שישי, פאוול דיבר, והתייחס למדיניות המכסים ולתגובה החריפה של השווקים, והוא אמר ביום שישי שזה זמן מצוין, טראמפ אמר ביום שישי שזה זמן מצוין להוריד ריבית, אבל מנגד פאוול העביר מסרים מעורבים מאוד, כשאמר שמצד אחד הסיכון לעלייה באינפלציה יתגבר, כאמור זה לא טוב להפחתות ריבית, אבל גם הסיכון לחולשה בשוק התעסוקה עלה, הפוטנציאל לעלייה באבטלה, התגבר גם כן, וגם סיכון לירידה בצמיחה. זאת אומרת, הפד חושש ממה שנקרא סטגפלציה, גם עליית מחירים לצד ירידה בצמיחה. וכל זה בעקבות מדיניות המחסים. פאוול חזר על המחויבות של הפד לשמור על מה שהם קוראים ציפיות האינפלציה מעוגנות. זאת אומרת, בתוך הטווח שלהם, שזה מתחת ל3%. ודיבר על זה שההשפעה על מדיניות של מדיניות המחסים היא גבוהה יותר על הכלכלה ממה שהם ציפו רק לא מזמן, כשהם פרסמו את התחזיות המעודכנות שלהם. בעצם אם לפרשן את פאוול, הוא אומר שהוא לא ממהר. לי אגב, בתוך הירידות החדות, זה קצת הרגיש שבדרך לנאום שלו, הוא קנה חבית נפט, בזול יש לומר, אחרי שהנפט ירד כמעט ב-15%, ושפך אותה לתוך המדורה הגדולה בכל מקרה. כי הוא לא ניסה להרגיע, ולא מצא לנכון להגיד שהמחסים הללו, אולי יעלו את האינפלציה יותר, אבל מצד שני יורידו את התוצר. לא, הוא לא ממהר להוריד ריבית, כל עוד הציפיות לא מעוגנות בתוך הטווח של הבנק המרכזי. אגב, ההיסטוריה מראה שכשהבנק המרכזי עושה שרירים ואומר שימתין, בכל זאת יש נקודה שבה הוא נשבר, והיא שהשווקים יורדים הרבה. איפשהו באזור ה-20%. בוא נגיד שאם שוק המניות, שוקי המניות ימשיכו לרדת, הפד כנראה יתקשה מאוד להמשיך ולהתבונן מהצד. תחשבו על זה ככה, שכרגע הם אומרים שהם מודאגים מהאינפלציה, אך כששוקי המניות יורדים, נפגעת גם תחושת העושר של המשקיעים, וגם בגינה הם צורכים פחות. זה רק שופך עוד שמן למדורה של ירידה בצמיחה. ולכן, בסופו של יום, הכיוון של האטה ומיתון, במקרה כזה סביר מאוד, שינצח אינפלציית מכסים חד פעמית, אבל לא בטוח שזה יקרה כל כך מהר. אין ספק שיהיה ודאות גדולה, ויש לפד את כל הנימוקים בעולם מבחינתו להגיד, כרגע, שהוא מחכה. וממש לא להיות זה שזורק חכה ומציל את כולם. לא במקרה הזה, ולא בנסיבות הללו. ואגב, בסך הכל, למרות שבזמן האחרון דיברתי לא מעט על מדדי הסנטימנט בארצות הברית של הצרכן, שהראו פסימיות וירידה בצריכה, דווקא הנתונים לא כאלה רעים. זאת אומרת, כן רואים איזושהי תנועה לכיוון העתה, אבל לפני המדיניות הזו, השווקים לקחו את הנתונים האלה בצורה הרבה יותר טובה. ראינו ביום שישי הפתעה למעלה בכמות המשרות החדשות שנוצרו בשוק האמריקאי, אבל מנגד ראינו ירידה בלחצי השכר. היה גם נתון של מנהלי הרכש בתחום השירותים שירד ביחס לקודמו ומצביע על העתה. אבל בכנות, עם כל הרעש מסביב, הנתונים האלה פשוט כרגע לא מעניינים אף אחד, וכנראה בצדק. אז משקיעי האגח לא רואים עין בעין עם פאוול. הוא מדבר על המתנה עם הריבית וטוען שהמכסים ישפיעו על האינפלציה יותר, או לפחות חושש מכך, ובהתאם לזה גם אומר, תהיה פחות צמיחה כלכלית. הם מצפים עכשיו, המשקיעים, ליותר הפחתות ריבית, אפילו 5, וחוששים כרגע שההסתברות למיתון עלתה, ושל הבנק המרכזי בקרוב, פשוט לא תהיה ברירה. אגב, באותו הזמן, באופן קצת מפתיע, הדולר נחלש בעולם, והיורו התחזק כנגדו. זה לא מהלך שכל כך פשוט להסביר, כי בדרך כלל, כשיש ריצה לנכסים לא מסוכנים, ראו ערך, אגח ממשלת ארצות הברית, יש גם ריצה לדולר, והדולר מתחזק. אולי הפעם, חלק מההסבר, אפשר לתלות אותו בשני דברים. הראשון, פחתו הציפיות לעוד הפחתות ריבית של הבנק המרכזי של גוש היורו, ומנגד, עלו הציפיות להפחתת ריבית של הפד. המשחק הזה בין ההפחתות ריבית באירופה להפחתות ריבית של הפד, גורם לזה, יכול להיות חלק מההסבר לזה שהדולר נחלש, בעוד שהיורו מתחזק. דבר שני, צריך לקחת בחשבון, פלוס של כסף, יש הרבה מאוד כסף גלובלי שהשקיע במניות בארצות הברית בשנים האחרונות. יכול להיות שהם מוכרים, המשקיעים האלה מוכרים את הנכס שהוא מניות בארצות הברית, ו מוכרים גם את הדולרים, וחוזרים בעצם ליורו, למטבע המקומי שלהם. דווקא מול השקל הדולר מתחזק, כבר מגיע ל-3.8 שקלים, תחזיות על מטבעות זה לחלשים. אבל כל מי שיש לו דולרים, ובשער של 3.6 אמר שהוא מחכה לתקיפה באיראן, כדי למכור את הדולרים, אני רק מזכירה שהנה, הדולר ב-3.8, תעשו עם זה מה שאתם מבינים לנכון, אבל תזכורת קטנה. אם רגע ננסה לקחת, נחזור למחסים וננסה לקחת סיטואציה מאוד מורכבת ולפשט אותה קצת לטוב ורע מכאן והלאה. אז במובן מסוים, התרחיש השלילי הוא סוג של בידוד של ארצות הברית, כאשר הגושים הכלכליים הגדולים, וזה באמת בפרט אירופה וסין, יטילו מכסי נגד, והאימות יימשך ויקח עמו את הכלכלה הגלובלית למיתון. מה שנקרא, נקבל מלחמת מכסים גלובלית, ולא רק בין ארצות הברית וסין, שהיא עוד משהו שאפשר לבלוע. אנחנו נקבל הקצאת גורמי ייצור לא יעילה, ירידה בצמיחה, עלייה במחירים, מאוד לא טוב לשוק המניות, ולנכסי סיכון בכלל. לעומת זאת, התרחיש החיובי ושמכאן והלאה, אנחנו נראה שמדינות תבצענה התאמות, וכן תפעלנה להקטין את גירעון הסחר מול ארצות הברית, בכל מה שקשור לסחורות. ובתמורה, טראמפ ימתיק את המכסים שהוטלו. המסר אגב בסביבת טראמפ, הוא שכדאי למדינות לא להשאיר את עצמן לסוף. ככל שיותר ויותר מדינות תצטרפנה למהלך הזה, של לעשות התאמות בתנאי הסחר, ובעצם לבוא לקראת ארצות הברית, אז יימצא סטטוס קוו חדש שיטיב עם כלכלת ארצות הברית. ניצנים ראשונים, אולי אפשר היה למצוא בסוף השבוע, עם דיווחים, עוד לא יודעת אם רשמיים, על מגעים עם הודו, עם וייטנאם ואפילו עם ישראל, להסכמות בנוגע להסכמי סחר, כשבתמורה המכסים החדשים שמטילה ארצות הברית יבוטלו. הבוקר, מסרים שיוצאים מהצוות של טראמפ, שדואגים לדבר ולהתראיין, הם מדברים על זה שיש מסע ומתן עם 50 מדינות, אבל בואו, מדובר באירוע מאוד מורכב, זה לא מסע ומתן לשבוע, ולכן נראה שהמכסים ייכנסו לתוקף לפני שהדבר הזה ייפטר. בסביבתו של טראמפ נתנו כמה וכמה רעיונות, הם מסבירים את המהלך. סקוט בסנט, שר האוצר של טראמפ, הסביר בריאיון אצל קרלסון את הרציונל הכלכלי של המכסים. אז כל מי שמחפש הסבר, למה זו המדיניות של טראמפ? הם מסבירים שהם מעוניינים לשפר את המצב הכלכלי של מעמד הביניים, וגם שהם לא חוששים מהסלמה מול סין, כי לתפיסתם סין לא תחזיק מעמד בלי ארצות הברית. בהמשך למסרים הללו, הם גם חוזרים ואומרים שטראמפ אינו חושש מהירידות בשווקים, והן אינן מרתיעות אותו. אין בכוונתו לבטל את המכסים או לחזור בו. כרגע, הממשל מצידו רק יסלים את העמדות שלו ולא יתקפל. זה לפחות המסר, ועכשיו נותר לחכות ולראות מי ימצמץ ראשון. ואגב, האירוע הזה, האי ודאות הזו, האימות הזה, הוא מה שגורם לשווקים לרדת בצורה כל כך חדה. לכן, סביר מאוד להניח שבתקופה הקרובה, אמנם מצד אחד תימשך היא הוודאות, והיא תביא את התנודתיות, אבל גם באותה נשימה, ככל שיעבור הזמן, אני מניחה שתהיינה התפתחויות כאלה ואחרות, לטוב ולרע, אבל בגינן אנחנו נצליח לקבל יותר ודאות, לאן האירוע הזה הולך ומתגלגל. ופה אני אוסיף עוד כמה מחשבות שלי. בימים אלה, כשהטרנד של השקעות גלובליות גובר על השקעה במניות בארצות הברית, אני מזכירה לכם, היו פה ביצועי יתר מאוד משמעותיים מתחילת השנה של מדדי המניות באירופה לעומת ארצות הברית, אני מעריכה שארצות הברית, אני אגיד לנצח, אף פעם אפשר לומר לנצח, אבל אני אגיד, כדי להעביר את המסר, ארצות הברית היא כלכלה שתלויה בעצמה, הרבה יותר מאחרות, מכלכלות אחרות שתלויות בה, או בייצוא בכלל. ארצות הברית היא בירת הצריכה של העולם. הסינים זקוקים לצרכן האמריקאי ולכלכלה האמריקאית. הרי הם בעצמם לא צרכנים כל כך גדולים, בטח בשנים האחרונות. ארצות הברית לעומת זאת לא תלויה בייצוא שלה. הכלכלה שלה מבוססת 70% על צריכה פרטית פנימית. תוסיפו על זה גם שהיא מנהלת מדיניות מוניטרית עצמאית, והדולר הוא מטבע הרזרבה של העולם. ואנחנו גם רואים שאולי שוק המניות האמריקאי מוביל את הירידות, התחיל ראשון מה שנקרא, אבל השווקים האחרים מהר מאוד סוגרים את הפער ויורדים גם כן בחדות. ובמילה קטנה בענייני המטבע, טראמפ והצוות שלו נותנים דגש ספציפי על ענייני המטבע. תחשבו על זה רגע שמדינות, אפילו קחו כדוגמה את ישראל. אנחנו, כשהשקל מאוד התחזק, הבנק המרכזי שלנו התחיל לקנות דולרים. זאת אומרת, אנחנו עושים מניפולציות במטבע. הסינים מחלישים את המטבע שלהם כשהם צריכים. וזה בעצם הופך את הדולר להיות מטבע מאוד חזק, ומפריע לסחר האמריקאי. ולכן, טראמפ לא רוצה שיהיו יותר את המניפולציות האלה. וזה חלק מה הנישה שהוא בעצם מטיל על המדינות. למי שמחפש אופטימיות וסיבות לקחת סיכונים בעת הזו, אז אתמול ראיתי ציוץ בטוויטר של בחור בשם צ'רלי ביללו, שאלה טבלה עם ההיסטוריה של כל הפעמים שהוויקס, מדד הפחד של השווקים, היה מעל 45. השווקים עשו ראלי בשנה הראשונה ועד החמישית, בכל אחת מהתקופות מאז 2008. אגב היום, הוויקס מעל 50. לא המלצה, לא ייעוץ, רק אינפורמציה. ובמעבר חד לסיום לביצתנו המקומית. בנק ישראל יפרסם היום את החלטתו לגבי הריבית, וכנראה שגם אם תשמעו אותי לפני או אחרי, לא תהיינה הפתעות גדולות. הריבית צפויה לא לרדת, ואין ציפיות שהיא תרד בהודעה הזו. הסביבה הכלכלית מתחילת השנה, אפשר לומר שהצמיחה נמוכה מהצפי, כמובן שכל מה שקורה בעולם עם המכסים ועם הירידות עכשיו בשווקים הוא סיבה נוספת להפחתת החזית הצמיחה בישראל. ראינו את האינפלציה מתמתנת, בפועל גם במדדי המחירים לצרכן וגם בציפיות, כמו שהן מתומחרות בשוק החוב. מנגד, השקל נחלש, חזרנו ללחימה בעזה, לא יודעת מה איתכם, אגב, השקל נחלש, נחלש מול הדולר ומול היורו, בכלל נחלש מול הסל, דיברנו על זה שהדולר התחזק, נחלש מול היורו, אז כאן הדולר מתחזק מול השקל. חזרנו ללחימה בעזה, לא יודעת מה איתכם, לי הייתה אתמול הזקה בעיצומו של אימון כדורסל ביבנה, אז האירוע הזה לגמרי לגמרי עדיין פה. אי-הוודאות העולמית גברה, אבל מנגד צריך לומר, תשואות אגרות החוב בעולם, דיברנו על זה, ירדו בחדות, בפרט בארצות הברית ובאירופה בימים האחרונים. שוק החוב בישראל מגלם סדר גודל של שתי הפחתות ריבית, עד סוף שנה ושלוש הפחתות ריבית בשנה הקרובה. בנק ישראל כנראה יסביר את כל זה, ויגיד, מופתעים, שהוא ממתין. ואולי, אולי הוא יעוטט על ריבית בעוד שנה, 3.75, אנחנו היום ב-4.5, שלוש הפחתות בעוד שנה, אולי. אני מניחה שהפד יישבר לפניו, יוריד ריבית, והוא יצטרף, אבל זה לא יהיה כל כך מהר. סבלנות, סבלנות חברים. זהו, אנחנו נסיים כאן. אני אגיד לכם, תהיו חזקים, בימים אלה תזכרו את הטווח הארוך, תשתדלו לא לקבע לעצמכם הפסדים, רק כי אתם לא יכולים לראות ירידות. אם קשה לכם, אז פשוט אל תסתכלו, כי קשה מאוד לעשות כסף לאורך זמן בבורסה, כשברוכים בירידות אחדות וחוזרים אחרי העליות. ואם אתם לא בטוחים, תרגישו בנוח להתייעץ. אני הייתי גת מגידו, ואנחנו נשתמע בהמשך.